החיים עם הגאון הרב חיים אייבנס. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
ומבורך לכל המאזינים, אנחנו בתוכניתנו דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים, בלימוד וליבון להלכה ממקורותיה השונים, ועד לפסיקתה, הלכה למעשה. בראשית הדברים אנחנו רוצים להודות לאורי כהן, לשלמה פולק, לכל המסעים במלאכת הקודש, לבקש מכם המאזינים, אם יש בידכם שם אדם, הזקוק, הזקוקה לרפואה, אנא, שלחו את השם בצירוף שמהם, ונקדיש את דברי התורה שיאמרו לרפואתם השלמה בתוך שער חולי ישראל. לאחר יום גדוש כאן בשידור של התרמות, אנחנו יוצאים כאן בשידור חי, אפשר לעלות ללא הכנה מוקדמת, בכל עניין ובכל נושא בדבר השם זו הלכה, ונצא כעת לפינתנו לעומקם של דברים.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
שוב ערב טוב ומבורך לכל המאזינים. ברשות המאזינים, נדברנו לפני מספר שנים ויש לעורר על הדבר, ולכן שוב נלמד את הסוגיה בעיון לבני אשכנז ולבני ספרד. ישנו נושא שנקרא דבר חריף. לצערנו, גם בבתים של יראים ושלמים שמדקדקים בדיני התורה, ושהמטבח יהיה על פי כל כללי ההלכה, מחוסר ידע, פשוט חוסר ידע, המטבח חלילה יכול להיות בגדר טרף. חז"ל פסקו במסכת חולין שקורט של חילתית, הווה אומר מאכל חריף מאוד, שאם הבהמה אוכלת ממנו, מרוב שהוא חריף עלול להיות לה חור במעיים. אם קנית מגוי ירק שכזה, והכוונה לירק חי קר, הוא לא מבושל, הוא לא חם, קנית ירק שנקרא קורט של חילתית, שהוא כאמור מאוד חריף, אסור להשתמש בירק. מדוע? כי הם חותכים אותו עם סכין, חותכים את הסוף שלו, את הגבעול שלו, והסכין הזו בלועה ממאכלים אסורים. אפילו שלא השתמשו בסכין ב-24 שעות האחרונות, מה שנקרא אינו בן יומו, החריפות של הירק היא כל כך עצומה, שהיא משנה את הטעם הפגום שבתוך הסכין, והופך את הטעם הפגום לטעם משובח. ישנה מחלוקת בין הראשונים, האם דווקא ירק חריף נורא שכזה, הוא זה שמוציא טעם מתוך הסכין, ומחל ילה לשפח, או כל ירק חריף, לאו דווקא קורט של חילתית. צריך להדגיש כאמור, שגם בירק חריף קר לא מבושל, אם חתכת אותו בסכין, ודווקא בסכין, לא במזלג, הירק נאסר, גם אם הסכין כאמור אינה בין יומה. למעשה, נחלקו הפוסקים בדעת מרן השולחן ערוך. דעת מרן החידה בספרו מחזיק ברכה והקף החיים, שדעתו של מרן שכל ירק חריף נחשב כמו קורט של חלטית. כל ירק חריף יש לו את היכולת לשנות ולהוציא את הטעם גם הפגום מתוך הסכין ולהפוך אותו לשווח. אבל בשעת הדחק או אפילו בהפסד קל, לאו דווקא הפסד מרובה, אפשר להקל ששאר הירקות לא קורט של חלטית, לא משנה כמה הם חריפים, בשעת הדחק אפשר לומר, או בהפסד קל, שזה לא נחשב לחריף כמו קורט של חלטית. דעת מרן הרמ"א, וכך פסקו כל פוסקי אשכנז, שכל ירק חריף נחשב גם בדיעבד וגם בשעת הדחק לדבר חריף כמו קורט של חלטית. גם אם בישלת ירק חריף בסיר בשרי, הירק נהיה בשרי ואסור לאכול אותו עם מאכלי חלב. נשים לב, אם בישלת פלפל חריף בסיר בשרי, בצל בסיר בשרי, אפילו שהסיר לא בן יומו, אסור לשים את הבצל יחד לדוגמה עם בורקס חלבי. זו מחלוקת ראשונה בין מרן השולחן ערוך למרן הרמ"א. מחלוקת נוספת שיש בין הפוסקים, האם הטעם מהסכין מתפשט בכל הבצל, זו דעת מרן הרמ"א, כדעת הרשב"א, ככה סוברים בני אשכנז, ובדיעבד, וכשאנחנו אומרים בדיעבד זה רק אם כבר בישלת את הבצל שנחתך עם סכין חלבית בתוך סיר בשרי, אתה מחשב פי 60 כנגד הלהב של הסכין, ואומר בלי הידית. או פי 60 מעומק 2 סנטימטר מכל צד ממקום החתך. אבל לכתחילה, אם יבוא לשאול, כבר חתכתי את הבצל עם סכין חלבי, ואני רוצה כעת לשים אותו במחוות בשרית, נאמר לך, נאמר לך, שכל הבצל כולו ממש חלבי. רק אם כבר בישלת, אז נבוא ונאמר שנחשב רק כנגד מקום החתך. דעת מרן הרמ"א, שאם אפילו תשאלי מראש, חתכתי בצל עם סכין בשרית, נאמר לך מראש לא כל הבצל בשרי או חלבי, די אם תחתכי 2 סנטימטר מכל צד של החתך, ואת יכולה להשתמש כעת בבצל לכל מה שתרצי. מה עם דברים חריפים למעט קורט של חלטית? שום, בצל, צנון, חזרת, פלפל חריף, גם לימון נאמר בפוסקים שנחשב לדבר חריף, דג מלוח מאוד, לדוגמה יש דג שנקרא אנשובי, שהוא מאוד מלוח, מלח כאמור, מלפפון חמוץ במלח או בחומץ אם הוא מלוח או חריף מאוד ועוד. כעת, עליו שהשעה התאחרה, אנחנו רוצים לסכם הלכה למעשה כדי לצאת ברור בדבר השם זו הלכה. אם חתכנו מאכל חריף, לדוגמה בצל בסכין טרפה, סכין שיש בה בשר וחלב, גם יחד לדוגמה, כל המאכל נאסר לבני אשכנז, אלא אם כן יש פי 60 בבצל נגד להב הסכין, וזה דבר נדיר. לבני ספרד, חותכים בעומק 2 סנטימטר משתי צדדי החתך שחתכנו עם הסכין הטרפה, זורקים לפח, ושאר הבצל מותר לכתחילה בשימוש. כך נעשה כשחתכנו בצל בסכין בשרית, גם אם היא לא בת יומה. לדעת הרמ"א אסור כעת להשתמש בכל הבצל לדבר חלבי, או לדעת מרן, חותכים בעומק החתך 2 סנטימטר בכל צד, ומותר להשתמש בבצל כעת גם לדבר חלבי. אם יש שעת חק, זאת אומרת, ערב שבת, המכולת סגורה, אין בצל לבשר, או לא ידעו בבית, חתכו לדוגמה את כל הבצלים שבבית עם סכין חלבית, זה נקרא הפסד קל. ואז, אם הסכין לא בת יומה, לספרדים אפשר להשתמש בבצל גם לבשרי. צריך להדגיש, א', הסכין היא לא בת יומה, סתם כלים אינם בני יומם, ויש לנו שעת הדחק או הפסד מרובה או אפילו הפסד קל. אז לבני ספרד מקילים, כי אנחנו אומרים, נכון, חתכו את הבצל בסכין בשרית או חלבית, אבל רק חלטית שזה ירק מאוד מאוד חריף, רק בזה יש את כל הדין של דבר חריף. אבל כמובן שהדברים נאמרים בדיעבד. בדיעבד זה לפני הבישול, אבל אין לי בצל אחר, אין לי אפשרות אחרת. ככה פוסק מרן החידה ומרן היחבדת, בכללי השולחן ערוך. כמובן שגם אז נשטוף את מקום החתך לפני השימוש בבצל, זה לדעת בני ספרד. אבל לדעת הרמ"א ובני אשכנז אין היתר שכזה. אי אפשר לבוא ולומר בגלל שאין לי בצלים אחרים, בגלל שאין לי אפשרות אחרת, כל הבצל נהיה כדין הסכין. זה כשמגיעים לשאול לפני שבישלו בשעת הדחק. מה תעשה אישה שנתקעה עם בצלים ויש לה רק סכין בשרית? זה דבר מאוד רחוק שיקרה כזה דוגמה. היא יכולה לקחת את הסכין, לדחוף בעציץ בבית או למטה בגינה בעשר מקומות, אז הסכין הוכשרה ואיפר, ובמאמר המוסגר. עד עכשיו דיברנו כשניגשים לפעול, לשאול לפני שמשתמשים בבצל. מה יהיה בדיעבד? אישה שלא שאלה. אמרנו שאם היא שואלת, בשעת הדחק יש הבדל גדול בין מרן השולחן ערוך למרן הרמ"א. האם אנחנו בשעת הפסד לא מחשבים בצל לדבר חריף? מה קורה אישה שלא שאלה? היא כבר חתכה את הבצל בסכין בשרית שלא בת יומה, והכניסה כבר את הבצל לתוך מחוות חלבית. מחשבים פי 60 כנגד להב הסכין שחתכה את הבצל, והמאכל מותר, הבצל מותר והסיר כשר. כאן גם מרן הרמ"א יודע למרן השולחן ערוך שמחשבים רק כנגד הסכין ולא כנגד הבצל כולו, כי כבר המאכל בושל. הרי אמרנו שלדעת מרן הרמ"א כל הבצל נהיה חלבי, ולא כדעת מרן שרק 2 סנטימטר מכל צד, אבל מכיוון שזה כבר בושל, אנחנו מקילים שיש 60 נגד מקום להב הסכין. אם אין 60, לדוגמה בצל שנחתך עם סכין גדולה מאוד בשרית, ושם אותו בחביתה שיש בחביתה גבינה צהובה, אז ממילא אין פי 60 כנגד להב הסכין, צריך להגעיל את הסיר, את המחוות צריך ללבן. כשבישלנו מאכל חריף בתוך סיר חלבי, הסיר חלבי הוא לא בן יומו, לרמ"א ובני אשכנז אסור לאכול את הבצל, את הפלפל החריף עם מאכל בשרי. לדעת מרן השולחן ערוך, אם היית שואל בהתחלה, הייתי אומר לך לא לעשות את זה. ברגע שעשית את זה, זה כבר נחשב לדיעבד, ממילא מותר לאכול את הדבר חריף עם המין השני. מה יהיה כשעירבנו את הבצל שתוגן בסיר חלבי עם בשר? לדוגמה, לקחנו בצל שתוגן בתוך סיר חלבי ושפכנו אותו על מחית של קציצות. לדעת מרן הרמ"א, צריך פי 60 כנגד דפנות הכלי שהבצל יתבשל בו. לדעת מרן השולחן ערוך, אם הכלי הוא לא בן יומו, יש להקל והכל בסדר. לכן, לכתחילה לא ניקח בצל שהושחם במחוות חלבית, אפילו שהיא לא בת יומה, נשים אותה בתוך בורק הספרווה, כדי לאכול את הבורק עם בשר. בדיעבד אם זה קרה, לפני ספרד, זה מותר. צריך להוסיף, ואנחנו מרחיבים מאוד הערב, כדי לחתום את הנושא, שמאכל חריף שהתבשל בסיר פרווה, אחרי הבישול הוא כבר לא חריף. אם נחתוך בצל מבושל בסכין בשרי קרה, הבצל לא יהיה בשרי, הוא כבר לא חריף. ישנם סוגים של פלפלים חריפים שאפילו אחרי הבישול קשה מאוד לאכול אותם. בהם, גם אחרי הבישול צריך להיזהר. מה יהיה הדין אם בישלנו תבשיל פרווה בכלי בשרי? נאמר מרק ירקות בסיר בשרי, והסיר הוא לא בן יומו, וכאמור סתם סיר הוא לא בן יומו. בסיום הבישול העברנו את המרק לקערה פרווה, הרבבנו כעת בתוך המאכל המון בצל. בזה אנחנו לא נאמר שהבצל יגרום למאכל להיות בשרי ממש בגלל שהבצל חריף, ודאי שמותר לאכול את התבשיל עם מאכלי חלב ללא פיקפוק. שאלה שנשאלה לגבי דבר חריף ששמנו במיקסר, בבלנדר, במגרדת, בפומפייה, ואחר כך הכנסנו אותם קרים לתוך הבלנדר כשלפני כן חתכנו אותם בסכין בשרית. האם הבלנדר והפומפייה נהיו בשריים? מרן המשנה ברורה מחמיר, כדעת החוכמת אדם והמגן אברהם, שברגע שחתכת, חתכת עם סכין בשרית, חתכת את הבצל הגדול, וכעת גירדת בפומפייה, הפומפייה הזאת היא בעצם נהפכת להיות בשרית. מי שמקל, יש לו על מי למסמוך כדעת המערשג, ולומר שהמגרדת פרווה. יש עוד פרטי דינים, נגענו בעיקרי הדברים, וכמו שהיה אומר מרן היביע עומר, זכרו יגן עלינו, מה שחושק הלב, עושק הזמן, נסתפק בזה. אנחנו מקדישים את הדברים לרפואת צילה בת חנה נינה, יצחק בן גאולה מירב בת שמחה, אליזה בת זוהרה, טובה מרגלית בת אסתר חיה, עדנה בת פרומה, יונתי בת בריינדל, אילנה בת בריינדל, יוסף בן רות, חיה בת בלומה, נחמה אסתר בת רינה מרים, יעקב בן צילה אנדל. אנחנו יוצאים להפסקה וכבר שבים אליכם בתוכניתנו דרך חיים.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידלס. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il. תצטרף, תהדר, בית המעשר. מצטרפים לבית המעשר ואין צורך לייחד מטבע לחילול מעשר שני ורבעי. אין צורך לדאוג שתהיה בו פרוטה חמורה ולא תצטרך לתת בעצמך מעשר ללוי או לעני. הממונה דואג להכל. הממונה מעביר עבורך את המעשרות למקבליהם ואתה מחלל על הפרוטה שייחד עבורך. לפרטים 03-90-30-580. בית המעשר 03-90-30-580.
כן, הציבור בוחר הדרן. רק בהדרן יש את כל היתרונות. המכשירים המתקדמים בעולם עם כל מה שאתה צריך. ללא אפשרויות עקיפה או פריצה לשמירה על המשפחה שלך. עם שירות ואחריות ברשת חנויות סמסונג ברמה הגבוהה ביותר. מתקשרים עכשיו, כוכבית 8097. בחשות בית דין סדק בני ברק לצורכי פרנסה. כוכבית 8097.
כאן משה חסיד מטל מערכות. במכרז המשולש, שלושה מאגרים תורניים מובחרים לרכישה. פרויקט השו"ת בר אילן, אוצרות התורה ואוצרות השו"ת אוצר הפוסקים. במקום 2,000 או 4,000 ש"ח ויותר, תן הצעת מחיר החל מ-0 ש"ח. המכרז ייסגר ב-31 לחודש בחצות. ההצעות הגבוהות יזכו. הגשת ההצעות היא חינם, ואם לא זכית, לא שילמת. התקשרו לפרטים או להגשת הצעה למכרז. כוכבית 2036. כך לומדים היום תורה, כוכבית 2036.
הקשיבו מה מספרים אלו שחזרו מטיפול במופתה.
ולהפתעתי, נוסף על כל הטיפולים הרפואיים המצוינים שנמצאים שם, אז חוויתי חוויה בלתי רגילה לאווירה והאחדות שבין כולם. חוץ מזה גם הדברים מסביב, האוכל, התרבות, הטיולים, הצוות, הכל היה משהו משהו.
ועכשיו חבילת נופש רפואי לטיפול במופתע ברומניה בפסח. כן, פסח זה הזמן המתאים ביותר לטפל בעצמכם בכשרות מהודרת וליווי רפואי צמוד. לפרטים 03-9641-555 או כנסו למופתע.org.
עכשיו 03-677-7772.
מייבל, מייבל, גן אירועים.
גינת אגוז, לאירועים גדולים מהחיים.
שדרגנו את הקורס. מחזור חדש של קורס פרסום קריאיטיב ויחסי ציבור עומד להיפתח בשלוחה החרדית של הבית ספר בבני ברק. לפרטים והרשמה חייגו לבית ספר 03-57-92-111. מלגות לזכאים.
הלו 2019, טוסון החדש, סנטה פה החדשה ו-i20 החדשה. מגוון הטבות השקל, כל דגמי יונדאי החדשים. כוכבית 8241, כפוף לתקנון.
גינת המשחקים שוקקת ומלאה בילדים.
רובית גגנגן, נתקע עם פאנצ'ר באמצע הכביש.
סבתא אזולאי, משקה את הצמחים בגינה.
תנחום, עוזר לקרונברך לחצות את הכביש.
בבית הכנסת, בדיוק סימון התפילה, מאחורי הרודקה, מסתתרים שבת ואיסה, אוי.
וואו, כמה דברים מעניינים קורים בשכונה הזאת. נעלמים בשכונה של תרייג. משחק חדש, להשיג באושר עד.
הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית.
עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידלס.
חזרנו למאזינים. כבוד הרב אמר לפני כמה תוכניות שעל פי הפלא יועץ יש להניח את המלח על השולחן. מודה לרב אם יוכל להביא את המקור המדויק בפלא יועץ. בערך סעודה הוא כותב שהמלח צריך להיות דווקא על השולחן. על כל קורבונך תקריב מלח, והשולחן דומה למזבח, לכן צריך שהמלח יהיה על השולחן. וכל הכוונות שנאמרו, לטבול את הפרוסה של המויצי במלח, כמו שכותב מרן הרימה בסימן קופסה מרזיין, לטבול ג' פעמים. מלח זה גימטריה ג' פעמים שם הוויה, ועל ידי טיבול של ג' פעמים, ממתיקים ג' הוויות של הגבורות על ידי החסדים. כך כותב הקף החיים בשם כתבי הארי. גם בשבת נוהגים כך לנהוג לטבול ג' פעמים, וצריך להשאיר את המלח על השולחן עד לאחר ברכת המזון, כך כתוב בספר קיצור השלה. שאלה נוספת, מה יכולה לעשות אישה שמדברים דיבורים קשים בגלל המשקל שלה? קשה לי להבין לגמרי את השאלה, רציתי לבקש אם יכול ללמד הלכות בן אדם לחברו. דרך ארץ קדמה לתורה, ולכן הפרשה הזו, פרשת בשלח, נקראת פרשה דרך ארץ. כותב רב חיים ויטל שלפני שאדם בכלל זוכה לקניין תורה, צריך שמידותיו יהיו תרומיות, שהוא יוכל להיות מרכבה להשכינה. וכותב רב חיים ויטל בשערי קדושה שהסיבה שבתורה לא נכתב הלכות מידות טובות, כי אי אפשר לגשת על התורה בלי שהמידות יהיו נאצלות וטובות, כי אחרת התורה נעשית חלילה הפך סעם החיים. ערב טוב ומבורך למאזין, בבקשה.
שלום.
שלום וברכה וערב טוב, בבקשה.
רציתי לשאול מה עדיף לעשות, אני מכינה חלות כל שבוע מקילו, בעצם אני לא מקושה אחר שהתחלה, או שעדיף בעצם לקנות שזה חלות שהוא פושו בהן אחר שהתחלה.
הסיבה שאישה מפרישה חלה בערב שבת זה כדי לתקן את החטא של חווה שפגמה בחלתו של עולם. לכן כתוב במרן המשנה ברורה שבעוונותינו הרבים, זה הלשון של מרן המשנה ברורה, בעוונותינו הרבים הולכים וקונים חלה מן הנחתום, זאת אומרת קונים חלה מהמאפייה. העניין הוא בשביל ללוש את השיעור חלה, לעשות לחמים בגלל כבוד שבת ויום טוב. לתקן את אותו חטא כאמור, ישנם עוד דעות בדבר, אולי בגלל לחם הפנים, ועוד כמה סיבות שנאמרו בקדמונים. אישה שלא מפרישה חלה בערב שבת, מן הראוי עדיין שתאפה את החלות בבית, לא מצד הטעם של הפרשת חלה כאמור תיקון חטא חווה, אלא מצד כבוד שבת ועונג יום טוב. ואם קשה לאישה להפות כל ערב שבת כמות גדולה להפריש חלה, או בכלל קשה לה להפריש, להפות בכלל, אז יכולה לקנות לכתחילה מהמאפיות, כמו שכותב האור לציון, שזה גם כבוד שבת ויום טוב. אם עסקינן בכבוד שבת ויום טוב ולא מפרישים חלה בלאו אחי, אז אם ככה בשביל לא לתרוח אפשר לקנות חלה והיא תהיה טעימה לא פחות ממה שיעשו בבית. סיכומם של דברים, מן הראוי לאפות חלה בערב שבת בשיעור שמפרישים חלה, משום אותו טעם שהזכרנו. אם אין את האפשרות לעשות כמות גדולה שכזו, מכמה וכמה סיבות, הפריזר מלא, אין מי שיוכל וכדומה, עדיין ראו לאפות חלות לכבוד שבת, לא מצד תיקון החטא, אלא מצד כבוד שבת ויום טוב. ואם הדבר הזה קשה, אפשר לקנות לכתחילה, חלות מהמאפיות, מהסופר, מהמקולת, כי עדיין אם עסקינן בכבוד שבת ויום טוב, זה כבוד שבת ויום טוב שאני קונה את החלות שטעימות לכל בני המשפחה. אז לכן אם את מפרישה, אם את עושה קילו כל ערב שבת, שזה לא שיעור הפרשת חלה, ודאי שעדיף שתמשיכי במנהג מכבוד שבת ויום טוב. אבל אם הדבר קשה לך, עצם האפייה וכדומה כל ערב שבת, את יכולה לסמוך על אותם פוסקים שאומרים שאת יכולה לקנות כן מהמאפייה לכתחילה.
תודה רבה.
ברוכים תהיו, ערב שבת שלום. ערב מבורך למאזין, בבקשה. בבקשה, ערב טוב ומבורך למאזין. רגע, לפני שהמאזין עולה לקו, שואלים כאן לגבי גרף של ראי, מחילה שהמאזין ממתין. רבינו פסק שכל דבר שגורם אי נעימות דינו כגרף של ראי. למדנו בכולל סוגיה זו בעיון, ונבקש הגדרות ברורות, בבקשה, מה דעתו, נקודה, ומה דעתו על עיתון חילוני ומפגע רוחני, האם זה נחשב לגרף של ראי? קודם כל חלכם לאורייתא. מרן פוסק שצועה, קי וראי, על אף שהם מוקצה מחמד גופו, שאסור להזיז לצורך גופו או מקומו, חזל כן התירו להזיז אותו להשפה. מרן דיבר על דברים שנמצאים בחצר הבית, לכן שם נוקט מרן דוגמאות קיצוניות של צועה והקאה, אבל בתוך הבית. כל דבר שגורם אי נעימות של ממש, והאדם לא סובל לשעות במחיצתו, נחשב לגרף של ראי. הראיה מהגמרה בשבת, בגרעיני תמרים, במסכת ביצה בתית הרחיים, בדף למדבב, שעל אף שהדברים לא מעלים צחנה, גרעיני תמרים, תית רחיים, אבל זה יוצר אי נעימות גדולה. לכן חזל לא גזרו עליהם מוקצה, אלא נחשבים לגרף של ראי. ממילא נבין שהדברים הם מאוד אינדיבידואליים בין אדם לאדם. כשמסיימים שולחן שבת והשולחן מלא בקליפות וחד פעמים מלוכלך ופסולת, זה מעיק, זה מציק. מותר אפילו לפנות בידיים הכל. אם תפנה ותשאיר מעט, המעט הזה אולי לא כל כך מציק. ממילא נשקול מחדש האם דינו כגרף של ראי, לכן אפשר לקחת את הכל ולהוציא החוצה. כשהחוות יאיר ויש על אברהם אומרים שאפילו בעלי חיים שמצערים, בין אם הם חיים ובין אם מתים, מותר לקחת אותם, בלי איסור צידה כמובן, ולהוציא אותם מהבית בידיים. אפילו פטיש ומסמירים, אם מגיעים אורחים, מבחינתי האי נעימות היא עצומה. לכן מותר לסלק אותם בידיים כדין גרף של ראי. זו הבנתו של מרן שר התורה, אביר הפוסקים, מרן רבי שלום זלמן מנוירבך, בספר מאור השבת בחלק ג'. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
ערב טוב.
בבקשה. יש לי שאלה לגבי גרף של
ראי.
כן, בבקשה. ערב טוב ומבורך, בבקשה.
שלום הרב, רציתי לשאול שאלה. בהלכות שבת.
בבקשה.
אני ידעתי עד היום בעצם שלחמם תבשיל או כל דבר מאכל בשבת על הפלטה, זה בעצם אסור. עכשיו, הבנתי שיש מין אפשרות לשים את זה על תבנית חד פעמית או על סכין ברזל או משהו כזה עם רווח כלשהו. אני אשמח לשמוע אם מה בעצם מותר בעניין הזה?
נסכם ראשית כל מה אסור לשים בכל מקרה. דבר לך שיצטנן, גם אם הוא היה מבושל כל צורכו, או דבר יבש אבל הוא לא מבושל כל צורכו, אסור להניח בכלל במקום חום כל גוף חימום שיגרום לו להגיע ליד צולדת בו ולהתבשל. כשאנחנו עוסקים בשאלה שכבודו כעת הציק, זו שאלה שמדברת אך ורק על דברים שמבושלים כל צורכם. אם עסקינן בדבר יבש הוא מבושל כל צורכו, אם עסקינן בדבר לח הוא מבושל כל צורכו, והוא עדיין חמים בשיעור שהיה צולדת בו לבני ספרד, או שיעור של חום כלשהו לדעת בני ספרד מרן הרימה. כשאנחנו רוצים להחזיר תבשיל על גבי הפלטה, על הפלטה עצמה לא מחזירים שום דבר. הפלטה היא גרופה וכתומה. זה אש מכוסה, אי אפשר להגביר את חומה של הפלטה, היא נחשבת אש של גרופה וכתומה, אבל עדיין זה גוף חימום. על הפלטה עצמה אנחנו לא יכולים להשים בתחילה שום דבר. להחזיר אפשר. אם הורדתי מן הפלטה מאכל שהוא עדיין כאמור לח ועדיין חם, או יבש ומבושל כל צורכו, אני יכול להחזיר. אם יתמלו התנאים, התנאים הם שעודנו בידו ודעתו להחזיר ומבושל כל צורכו. אבל להשים בתחילה, אנחנו לא נשים מאכל על הפלטה בתחילה בכלל, כשאנחנו עוסקים בדבר לך. דבר יבש שמבושל כל צורכו. אני יכול להניח על גבי הפלטה עצמה. מדוע? כי נכון שזה גוף חימום, מכיוון שהוא גרוף וכתום, הוא לא יחדש לי שום דבר בדבר היבש מעבר לחמם אותו. ולכן אין מניעה לקחת בשבת בבוקר פשטידות, וכל דבר שנחשב ליבש, אפילו שיש עליו מוהל כלשהו, ולהניח הישר על גבי הפלטה. זה מעיקר הדין. דבר לך, אסור לשים על גבי הפלטה, בתחילה, להחזיר כאמור שוב, דבר לך שעדיין חם, מותר להחזיר עם תנאי החזרה. לתת בתחילה לא, להניח בחזרה עם תנאי החזרה, מותר. כשדבר יבש, הדברים שונים. מותר לכתחילה בשבת בבוקר להניח על גבי הפלטה. זו הכרעתו של מרן האגרות משה ומרן הרב שלום זלמן אוירבך בספר שמירת שבת כהלכתה ומרן היביע עומר. ובכל זאת, היו שהחמירו כדעת החזון איש ולא הניחו על הפלטה שום דבר. כשהניחו דבר יבש בשבת בבוקר שהתבשל כל צורכו. הניחו אך ורק על גבי קערה הפוכה ולא על גבי הפלטה, כדי שיהיה רווח בין הדבר לדבר. אומר מרן השולחן ערוך בסימן רשנון ג' שמותר לתת על פי קדרת חמין בשבת, תפשיל שהתבשל מערב שבת כל צורכו. האחרונים מסבירים שהכוונה כשאין נראות של מבשל. כשאין נראות של מבשל, אין שום מניעה לתת. על אש עצמה, הבתים שמשאירים אש כל השבת, אין לתת עליה שום דבר. גם אם אני אפוך עליה קדרה, אי אפשר לתת עליה שום דבר. אבל פלטה, שזה לא נראה כמבשל, ולא מחזה כמבשל, הדבר כן מותר אם הוא מבושל כל צורכו. לאחר שימסנו הרבה פרטים, בוא נסכם את הדברים הלכה למעשה. דבר יבש שמבושל כל צורכו, מותר להניח על הפלטה עצמה בשבת גם אם הוא קר. יש שהחמירו, לתת על גדרה הפוכה וליצור רווח אפילו שהפלטה נחשבת לגרופה וכתומה. דבר לך שמבושל כל צורכו ומונח על הפלטה, מותר לקחת ולהחזיר חזרה עם מילוי תנאי החזרה. אם הוא לא מונח על גבי הפלטה אלא בפרישידר והוא קר, אסור לתת על גבי הפלטה בכלל מדין בישול אחר בישול, גם לא על גבי גדרה הפוכה, מכיוון שזה יגיע לחום של היד סולדת בו. זה סיכומם של דברים. יש שהקלו להניח בשבת תבשיל שמבושל כל צורכו, או לך שעדיין לא הצטנן לגמרי, אפילו על גבי פלטה של ממש, יש שהקלו בדבר, אבל כאמור, ההכרעה למעשה, שכל דבר שיבוא לגדר של חום שהיה צולדת בו, גם אם אנחנו נניח קערה הפוכה, הדבר אסור. זה הכלל שינחה אותנו.
אפשר עוד שאלה, רב?
בשמחה, בבקשה.
שני דברים שאני אקח, קודם כל אני הבנתי מדויק, זה ממש תודה רבה.
ברוכים
אני הבנתי מהרב שבבתים שאין פלטה ויש אש גלויה, זה אסור.
נכון.
אבל מה שנקרא בלך או משהו כזה, לא פלטה חשמלית, זה לא נחשב אש, נכון? זה נחשב
נכון.
פלטה.
נכון. בלך אנחנו מחשבים כמו פלטה, נכון.
אוקיי, ושאלה אחת נוספת, לגבי תבשיל לך, לתורך העניין נגיד דג שהיה ברוטב, הוא היה במקרר, בשבת הבוקר מותר להוציא את הדג מהרוטב ולשים כן על...
מותר.
בדרך שמותר לשים?
מותר, אפילו, נכון, נכון, אפילו שיש עליו לחלוחית, כנל גם בפשטידה, שנראית לנו יבשה, אם תלחץ עליה למעלה, יצא שמן, היה תישאר עם לחלוחית. אין דוגר שיבש לחלוטין, עוגה יבשה לחלוטין, בוודאי שמותר, אבל כל דבר שהלחלוחית שעליו היא מועטת, והיא לא נחשבת והיא תפלה, גם בשר שאנחנו נניח בשבת בבוקר, נוציא אותו מן הסיר שהוא עטוף ברוטב והרוטב נקרש, נוריד ממנו את הכמות הגדולה שנקרשה מעלה ומותר בשבת להוריד מדין קולף, שזה לא נחשב לברירה, כי אני רוצה את הבשר עצמו. נכון שכשאני אניח אותו על גבי הפלטה עצמה, אני אראה שהשומן שנמצא עליו זה ונפח להיות ללח, הדבר מותר, מכיוון שהוא תפל ולא נחשב. אבל טעות גדולה טעו ואמרו שמותר לקחת את הדגים שנמצאים בתוך הציר ולהניח אותם יחד עם הציר על גבי הפלטה כדין דבר יבש, כי רוב התבשיל הוא יבש. זו טעות, מכיוון שהציר ניכר לעצמו והיבש, הדג, הבשר, העוף נראה לעצמו. כל מה שאנחנו מקילים לא להתייחס ללח, זה כשהוא נמצא על גבי מעט ובלוע. ישאל כבודו, מדוע אנחנו מקילים? התשובה, כי בישול אחר בישול בלח שהתבשל, לבשל אותו שוב, זו מחלוקת האם יש בכלל איסור. ואם אנחנו רואים את הדבר כתפל, אנחנו לא מחשיבים את הלח שכבר התבשל לבישול נוסף. זה נחשב לבישול שכבר היה והוא תפל אל היבש. מה שאין כן כשהוא ניכר, וזה ודאי שאנחנו אוסרים.
תודה רבה.
ברוכים תהיו, וערב שבת שלום. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
בקשר, יש לי שלוש שאלות.
בבקשה.
בקשר לכבד. השאלה הראשונה, כשקנינו את הכבד, כמובן זה חשב מהודר, אז הוא אמר לנו, הבעל החנות, שזה עבר שלושה ימים. וכשבאתי הביתה ראיתי בתאריך שזה היום השלישי היה, וצליתי אותו. עכשיו השאלה, אם רוצה לעשות ממנו תבשיל, כי על התאריך שהיה כתוב, זה היה היום השלישי של השחיטה. אז עכשיו השאלה, זה קצת שאלה טכנית אומנם, אבל למה להתייחס? לבעל החנות או לחותמת התאריך שהייתה על המגשית?
בוודאי ובוודאי שאנחנו צריכים להתייחס לחותמת, ולא לחינם גופי הכשרות דואגים לכתוב על החותמת של הכבד את זמן השחיטה כדי לדעת את שלושת הימים. הבעל חנות לא תמיד יודע בצורה מדויקת, והוא רק משער. החותמת זו חותמת שאנחנו סומכים עליה לגבי השלושה ימים. ואולי בגלל שהגברת העירה כאן את עניין הכבד בשלושה ימים, צריך מעט לחדד. בבשר הדין שאסור לחכות שלושה ימים מהשחיטה. מדוע? אדם לאחר שלושה ימים נצמת, והוא לא יצא יותר. הוא יצא רק בצליה, לא במליחה. אין כוח למלח לאחר שלושה ימים לפלוט את הדם שנמצא בתוך הכבד. רק לאש, נורה משב שייב. בשלושה ימים אדם יוצא במליחה ולא מעבר לכך. כבד. בלאו הכי אי אפשר למלוח אותו, אפשר רק לצלוט אותו. לכן אין מניעה להשעות כבד שלושה ימים בלי צליה. בבשר אסור להשעות שלושה ימים בלי מליחה. יש פה חשש שאנשים ייקשלו ולא ידעו את ההלכה שאמרנו עכשיו, שמותר רק בצליה. בכבד, שבלאו הכי אפשר רק לצלוט אותו ולא למלוח אותו, אין מניעה להשאיר אותו אפילו מעבר לשלושה ימים. רק שבשר שלא נמלח שלושה ימים, מותר כאמור רק בצליה. אחרי הצליה אפשר גם לבשל אותו. לעומת זאת, כבד שלא נצלה שלושה ימים, מותר בצליה לעולם. אבל לבשל אחרי הצליה, אם עברו שלושה ימים, צריך להחמיר שלא. בדיעבד, בישלו זה מותר. אם הכבד נצלה בתוך שלושה ימים, בוודאי שמותר לבשל אותו אחרי הצליה. הערה נוספת, לאשכנזים לפני הבישול צריך לשטוף את הכבד. לאחר הצליה, לספרדים אין צורך בשטיפה. הסיכומם של דברים, בכבד לא אכפת לנו אם כן יעברו שלושה ימים, לא יעברו שלושה ימים, תמיד רק נצלה אותו. רק שלבשל אותו אחר כך, אם עברו שלושה ימים, לכתחילה לא נבשל אותו. בבשר מאוד נזהר לא להגיע לשלושה ימים, כדי למלוח אותו לפני כן. אם עברו שלושה ימים וטעינו ושגינו, רק נצלה אותו. אבל לאחר הצליה כן יהיה מותר לבשל. בבקשה על השאלה הנוספת. בבקשה.
השאלה השנייה היא, אם עברו כבר שלושה ימים, נניח הוצאתי זה, תליתי אחרי שבוע, כבד כפור, השאלה, תבשיל לו, אבל מותר לטחון אותו במטחנת בשר רגילה, של, שאני משתמשת, אם מותר את הכבד הזה, שתליתי אותו אחרי שבוע נניח, אז לבשל ודאי שלא.
אין מניע.
מותר לטחון אותו במטחנה?
אין מניע.
מותר במטחנה?
מותר לכתחילה. כן. אין מניע.
כן,
כי אחר... בעצם הצליה הוציאה ממנו את כל הדם, ומה שנשאר בתוכו זה נחשב לדם שלא פירש בצליה, ומותר גם בתחינה, בוודאי.
כן, עכשיו השאלה השלישית, אם בכל אופן, אסור לבשל, זה אני יודעת, אם מותר לפתוח חתיכות ולערבב עם בצל או תבלינים או מה שרוצים, ולשים אותו במיקרוגל בכלי חד פעמי, במיקרוגל, שכבד טעם יחד. אני רוצה שהכבד הוא אחרי הקפאה, הוא לא כל כך טעים. אז אם בצל, בסיר אסור, אני יודעת. אז עכשיו השאלה אם במיקרוגל, לא על בישול, על חימום נניח לא ארוך,
כן.
מותר במיקרוגל בחד פעמי?
אנחנו אוסרים.
זה מותר?
אנחנו אוסרים. ומדוע? כי אופן השימוש במיקרוגל זה על ידי אותם קרניים שנכנסים למרכז ומליטים אותו ויוצרים עידים ועידוי פנימי, וזה דומה לבישול. לכן אנחנו אוסרים את הדבר. בדיעבד אנחנו מתירים, כי כפי שדיברנו, בישול לאחר צליה של כבד בדיעבד אנחנו מתירים, אבל לכתחילה ודאי וודאי שאסור במיקרוגל, וזו הערה חשובה מאוד, כי שוגים בזה גם במסעדות שיש להם כשרות מעודרת. הכשרות המעודרת היא על הכבד, ולוקחים המלצרים ולוקחים את הכבד שרוצים להתאים אותו יותר ושמים במיקרוגל, ובוודאי שהדבר לכתחילה אסור.
תודה רבה,
ברוכים תהיו, ערב שבת שלום, בבקשה למאזין, ערב מבורך.
שלום הרב.
שלום וברכה, ערב טוב ומבורך.
אני שואל שתי שאלות.
בבקשה.
בקשר להקדמה שהרב דיבר על דבר חריף. אם אחד לקח בצל ושם אותו בתוך הבלנדר עם עוד כמה דברים. עכשיו בא ותחן את כל הדבר הזה. יש לזה בעיה באמת שהמיקסר בלע כאן מהבצל, בדוגמה, אם זה היה בצל חלבי, כן? המיקסר בלע ממנו, הברזל של המיקסר בלע ממנו?
אולי מעט ברשותכם נחדד את הדברים לתועלת כלל המאזינים. מה שכבודו שואל, לקחתי בצל בבית. חתכתי אותו לשניים, לדוגמה, עם בצל עם סכין בשרית. כעת אני לוקח את הבצל שנחתך עם סכין בשרית, ותוכן אותו בתוך מגרדת יחד עם עוד דברים. אני שם בלב של הסכין או בפומפייה עוד דברים נוספים, ואת הכל אני הופך למאכל אחד. אני מטבל, זה המאכל. אמרנו שמרן המשנה ברורה בהלכות פסח בסימן תפנון א', והחוכמת אדם, וגם המגן אברהם שם בתף נון א' סוברים, שהכוח של המגרדת היא כל כך חזקה, שהמגרדת כעת נהיית בשרית. כי הבצל בלוע בו טעם של בשר. אם אני מבשל אותו, אז דנו לפני כן איך לנהוג. אבל כשתחנתי אותו, הווה אומר, לקחתי את הכוח של הבשר שבתוכו, ושוב, על ידי הלהב, על ידי דוח כדסקינה, אני השתמשתי בו. לכן לדעתם, המגרדת נפכת להיות בשרית, ובוודאי כל המאכל נפך להיות בשרי. לא שצריך לחכות אחר כך שש שעות, פסק לי דודי סקני מרן הרב אלישיב, אבל המאכל כן נחשב לבשרי. רב שמעון גרינפלד, גאון העולם, בחלק ג' חולק. וסובר שהדברים נכונים רק על החיתוך הראשון, אבל לא לבוא ולומר שהמגרדת נהיית בשרית. שאלתי בעבר את מרן שר התורה, דודי זקני מרן הרב אלישיב, ואמר לי שאנחנו פוסקים כדת החוכמת אדם, שהמגרדת נהיית בשרית. כנל הפומפייה וכנל המיקסר, הכל נהיה לבשרי, ואם רוצים להכשיר, צריך להכשיר בעגלה.
אז אוקיי, אני שאלתי, דווקא שהוספתי זה עם עוד דברים. זאת אומרת, שמה שיש להם בתוך המיקסר זה לא רק חריף. רוב דברים הם לא חריפים. השאלה אם יש את מה שהרמו כותב, שצריך דווקא שיהיה רובו חריף. האם זה שייך
לך? נכון. הערה חשובה מאוד, מה שכותב מרן הרמה זה ברובו, והדגשתם את הדברים בתחילה, נכון, כבודו צודק. אם זה רובו חריף, יש לו משמעות. אבל מכיוון שלאו דווקא רובו חריף, אז במקרה הזה אנחנו נקל, כמו שכותב החוכמת אדם בעצמו. אבל בהסתייגות, לפעמים המיעוט החריף, המשמעות שלו היא עצומה. לדוגמה, פלפלונים קטנים חריפים מאוד, לא בזה הסכינן, כי הטעם שלהם מאוד ניכר. הדברים צריכים להיות לגופם, ואם שמנו שמן לפני כן, הקהנו את הכוח של הבצל. גם בזה אנחנו נקל. הדברים נאמרים ברוב או במיעוט הנרגש. ברוכים תהיו. אורי כהן היקר כבר מנגן כאן את המנגינה של סוף התוכנית. אנחנו מתנצלים לפני מאזינים רבים שממתינים. עוד חזון למועד. אנחנו הקדשנו את דברי התורה לכלל ישראל, לרפואת כלל ישראל. ערב שבת שלום ובשורות טובות.
חי תמיד איתי, כל חי.